ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, אז הם הלכו להקטיר קטורת לפני השם, קטורת זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. במקום אחר אתה רק את זה בקרבתם לפני השם וימותו, הם התקרבו לקדוש ברוך הוא אבל הם מתו. מה הייתה הסברה שלהם למה להביא אש זרה? אמרו חז"ל, מפני שהכלל הוא שאף על פי שהאש יורדת מן השמיים מצווה להביא מן העדיות. אז למרות שהקדוש ברוך הוא שורח אש, אבל מצווה שהעדיות תביא אש. זה באמת אחת מהמצוות של כל יום להביא אש במזבח. אז למה הם טעו בזה? מפני שבכל יום השם רוצה לחסות את הנס של האש מהשמיים. אבל היום הזה השם רצה דווקא לגלות את הנס, שכולם יראו שהשם בוחר בישראל אחרי כל מה שהיה עם העגל, ובכל זאת השם בוחר בישראל ורוצה בעבודה, וגם לכן היום השם רצה דווקא לגלות את הנס. אז אם היו שואלים את משה, אם לא היו מורים הלכה בפני רבן, אלא היו שואלים את משה, היה אומר להם, שהיום אל תביאו אש, אבל הם לא שאלו, ולכן אין שו. זה דבר גדול שצריך לדעת, שלא תמיד הניסיון של בן אדם הוא לעשות מצווה או לעשות עבירה, זה ודאי, לאדם פשוט זה הניסיון. לצדיקים אין כל כך ניסיונים לעשות עבירה, אלא איזה מצווה לעשות, אם לעשות מצווה, איזה מצווה לעשות, זה הניסיון הגדול יותר. יצרה מוצא בזה אפשרות להכשיל צדיקים. אולי בגלל זה דוד המלך אומר, שביתי השם נגדי תמיד כי מימיני בא למות, כי שבשמאלו לא ימות הוא ידע, הוא לא ילך לעשות עבירות. אבל שהקדוש ברוך הוא לא יכשיל אותו במצוות, מצוות שהן לא מצוות, צריך לתת לו סייעתא דשמיא. המסיעת ישרים אומר ששמו הקדוש ברוך הוא לאדם בעולם שיש בו מלחמה פנים ואחור. אחת המלחמות פנים ואחור, למשל, המאבק בין ההשתדלות של בן אדם, שהוא צריך להשתדל בפרנסה וככה, ובין הביטחון בקדוש ברוך הוא. מצד אחד צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא, דעת שהכל מעט הקדוש ברוך הוא, אין כוחי ועוצם ידי. הרמב"ן מנסח את זה שההשתדלות היא שקר, חריצות היא שקר. מצד שני, התורה אומרת, ואחר שמקרא, בכל אשר תעשה, שלא יישב ויחכה שיפולו לחם מן השמיים, רק במדבר היה כך, אלא צריך לעשות משהו. זה היה מלחמה פנים ואחור. מצד שני, לא להשתדל, מצד שני, לא כן להשתדל יותר מדי. זה אם אדם רואה אני, אז מצד אחד הוא צריך לדעת שמזונותיו של העני קצובים לו. בראש השנה, גם אם אני לא אתן לו פרוטה, הוא גם ימצא. הקדוש ברוך הוא, מה שגזר עליו ייתן לו. מצד שני, אבל אני צריך לתת לעני די מחסורו אשר יחסר לו. אם אני יכול, אם יש לי כל כך הרבה, אני צריך לתת לעני די מחסורו אשר יחסר לו. אז שוב, לא לסמוך על ביטחון בשביל העני, ובצד שני לדעת שלא נתתי לו כלום, אם לא אני הייתי נותן לו, הקדוש ברוך הוא נותן לי, הגמרא מביאה את זה, מעשה מעני אחד שבא לרבה, ורבה שאלתו, מה אתה אוכל? אז הוא אמר, תרנגול פטומה ויין ישן. אז רבה אמר, אתה לא חושש לדוח כזה ציבור? שכל יום יתנו לך, אז הוא אמר, אני לא אוכל מהם, הקדוש ברוך הוא נותן. בדיוק אז באה אחותו של רבה לביקור, שלא ראתה אותו הרבה שנים, והביאה מתנה. איזה מתנה? אתם חושבים? תרנגול פתומה ויין ישן. אז רבה הבין מהשמיים שלחו את זה בשביל העני הזה, ונתן לו לאכול. אז מצד שני, מצד אחד צריך אולי לחשוש לדרכי את הציבור, אבל מצד שני צריך גם לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן, הוא נותן להם מתוכתם בעיתו, שהכל מעט הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת שמצוות טעינה ומצוות פרינקה, אם יש חמור אחד שצריך לטעון עליו מצה, וחמור אחד שצריך לפרוק עליו ממנו מצה, מצוות פריקה קודמת, בגלל שזה צער בעלי חיים, אם לא פורקים מחמור מסע כבד מדי. מצד שני אומרת הגמרא שאם יש אוהב לפרוק ממנו את המסע ושונא לטעון עליו את המסע, זה החמור של השונא קודם, כדי לחוף את יצרו. מה יהיה עם החמור של האוהב? הרי הוא יסבול בגלל זה. אז זה לא עסק שלי, אם יש לי מצווה לחוף את יצרי, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לחמור של השונא, הוא יסבול כמה שנגזר עליו מהשמיים לסבול. יש בזה אגב מחלוקת אם על בעלי חיים יש השגחה פרטית או לא. הרמב״ם אומר שעל בעלי חיים אין השגחה פרטית. חכמי קבלה אומרים שגם על בעלי חיים יש השגחה פרטית. שמעתי מהרב זכרון הלכה שהוא אמר שסברה נותנת של בי חיים ויש השגחה פרטית. אם לא כך תבוא כבשר לעתיד לבוא, וקדוש ברוך הוא אמר לו, למה בראת אותי כדי שאיזה אריה יטרוף אותי? למה אני חייבת לסבול את הצער הזה? מוכרחים לומר שיש לקדוש ברוך הוא סיבה בכל כבשה שנטרפת ובכל דבר. כמובן כך מוכרח מרש"י, שרש"י סובר שיש השגחה פרטית על בעלי חיים. רש"י אומר בחולין שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל דג, איזה דג חסידה תשלה מן הים ואיזה לא. אז יש השגחה פרטית שהשם עושה מלחמה נגד דגים שהוא חושב שצריך לאנוש אותם. על רש"י הרמב"ם יכול לחלוק, אבל יש ירושלמי, ירושלמי אומר שרב שמעון בר יוחאי נסתר מהרומאים, ישב במערה עד שראה צייד צד ציפורים על פתח המערה, ועל כל ציפור היה שומע בת קול מהשמיים, זאת אומרת, את הציפור הזאת הוא ילכוד, את הציפור הזאת הוא לא ילכוד. אז רב שמעון בן יוחאי אמר, אם על ציפור יש השגחה פרטית, אז גם עליי יש השגחה פרטית, אז אני יכול לצאת מהמערה. אז היה שופר שהשגחה היא כמה ציפורים יהיה לצייד, כמה מגיע לצייד, אבל רב שמעון רואים שלא למד כך. אלא שלמד שהשגחה היא לציפורים, איזה ציפור הצייד ילכות ואיזה ציפור הצייד לא ילכות. אותם המעשים, לפעמים יש חלק לטובה וחלק לרעה. הגמרא אומרת שיכול להיות שיש מלאך מליץ אחד מיני א', מה הפירוש? שבאותו מלאך יש 999 חלקים לחובה וחלק אחד לזכות, והחלק הזה לזכות יכול להציל בן אדם. חזן ביאים שישבושת, אחרי מות שאול, אבנר ממליך את ישבושת בן שאול למלך. למה הוא דרש, הקדוש ברוך הוא אמר יעקב אבינו, מלכים מחלציך יצאו, אז צריך להיות לפחות שני מלכים, אז רק שאול לבד זה רק אחד, אז צריך גם ישבושת, ממליך את ישבושת. מצד שני עומד הגמרא דעה אחת בגמרא, שזה גרם שאבנר יהרג על ידי יואב, מפני שאם גחד ישפוש את זה, זה עיכב את מלכות בית דוד על כל ישראל. שמואל לנביא הרי משך את דוד, אז לא היה צריך אבנר להם גחד ישפוש את על ישראל. אבנר צדק או לא צדק? מצד אחד באמת כך התקיים ממלכים אחד צריך היצב. כנראה שהקדוש ברוך הוא כשאמר לי, יעקב אבינו אמר שכך יהיה, אבל מצד שני הוא לא צדק, כי שמואל עכשיו אמר בשם השם שדוד צריך למלוך, אז אבנר לא היה צריך להתערב. מה היה קורה אם אבנר לא היה מתערב? יכול להיות שהיה הקדוש ברוך הוא ממליך מישהו אחר מבנימין, אולי לא עכשיו, אולי את מרדכי הצדיק או מישהו אחר, אבל בדיעבד, בדיעבד הנבואה של יעקב אבינו התקיימה באבנר. הוא היה אסור לו לעשות את החשבון הזה, אבל בדיעבד אנחנו רואים שהחשבון שלו צדק, שבזה התקיים ממלכים מחלת שכה יציר. אותו דבר על דוד הרי החזל אומרים שראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית. הוא עשה לא בסדר שלקח אותה בצורה לא הוגנת. הוא עשה חשבון שהוא כבר זקן, יודע מתי הוא יקים את מלכות מלך המשיח, מבת שבע עתידה לתת מלכות מלך המשיח, הוא חשב שהוא צריך לקחת אותה כבר. הוא טעה בזה, לא היה צריך לעשות בדרך שהוא עשה, גרם חילול השם, נתן הנביא מוכיח אותו, דוד אומר חטאתי להשם, יש שם בפסוק את נחתה אחרי חטאתי להשם, פרשה סתומה, אומר הקרא שבעצם דוד עכשיו מה חטאתי, אביתי, פשעתי להשם, אבל נתן הפסיק אותו מיד אחרי חטאתי, כי באמת לא היה כאן עוון ופשע, רק טעות של דוד. לכן כתוב בתהילים, חטאתי עוד יחה ועווני לא חיסיתי, אמרתי עוד על האפשרי להשם. אני רציתי להודות את פשעים, ואתה נשאת עוון חטאתי אצל. אתה צלחת כבר אחרי שמה חטאתי להשם. גם כאן השיקולים היו, למעשה דוד טעה בחילול השם של בני אדם, והיה צריך לדון את אוריה החיתי בסנהדרין, כי אוריה היה מורד במלכות כפי שהגמרא אומרת, והיה צריך לדון אותו בסנהדרין ולא להרוג אותו על ידי בני עמון. וגם אביך שנתן גדולה לחרב בני עמון, לפי מה שחז"ל אומרים, שחרב בני עמון היה שם עבודה זרה חקוק עליה, אם יהודי נהרג על ידיהם, אז הם נותנים כבוד לעבודה זרה שלהם, אבל למעט הוא לקח את האישה הנכונה והקים באמת את מלכות מלך המשיח. גם שאול המלך הרי שהוא חמל על הגג, יש טענה עליו בזה, אבל מצד שני כתוב, יום השאול לשמואל, ברוך אתה על השם הקימותי את דבר השם, אז פרשו שבאמת במעשה שלו הקים את דבר השם, איך הוא הקים? בזה שעל ידי שהשאיר את הגג נולד המן, ועל ידי קיימו וקיבלו היהודים, אז הקימותי את דבר השם. כשצדיק אומר משהו, זה, יש פה זה משהו, גם אם לכאורה עבר את דבר השם. תמיד צריך לבדוק מעשים פנים ואחור מכל הצדדים. ברור שלמעשה היה עצור לשאול להשאיר את הגג. בני אפרים שיצאו ממצרים לפני הקץ, 30 שנה לפני הקץ, למה יצאו? היה להם חשבון, עברו 400 שנה, הם חשבו מברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא חישב מלידת יצחק אבינו. אז היה להם גם חשבון, נהרגו, אבל אחר כך זכו לתחיית המתים, הרי יש דעה שאותם בני אפרים שנהרגו, הם אלה שקמו על ידי יחזקאל הנביא בתחיית המתים. הרמב"ן טוען שמה לרופא בבית עובד אלוקים? שעובד אלוקים לא צריך רופא, צריך להתפלל להשם. אבל מצד שני אחרים חולקים על הרמב"ן. כמו שעובד אלוקים לא צריך לצפות שבלי לאכול הוא יחיה, אלא צריך לאכול, צריך גם להתרפא, זה דרך הטבע. אז גם כאן יש פנים לכאן ולכאן. למעשה, בשביל הדרגה שלנו, עדיין צריך להתחפה. הצדיקים גדולים, אני לא מדבר. אני יודע רק אם חס ושלום יש משהו, צריך ללכת לרופא. ויחד עם זה, לדעת שהרפואה מת הקדוש ברוך הוא, לא מהרופא. לדעת שכל מה שקורה, גם מה שטוב וגם מה שנראה לנו פחות טוב, הכל מעשה השם, ומעשה השם הם כולם לטובה. אלוקים חשבה לטובה, לא תמיד אנחנו רואים את זה מיד. נדמה לנו שיש צרות, מי יכול לדבר על השואה, שנהרגו כל כך הרבה צדיקים וקדושי עליון, רעים ושלמים ותינוקות של בית רבן והכל וגדולי תורה, ובכל זאת אנחנו צריכים לדעת שהכל לטובה. איך הכל לטובה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו צריכים להבין שהכל לטובה ושהקדוש ברוך הוא מצמיח קרן ישועה. מה מצמיח? כמו צמח שמונח באדמה, הוא מתחיל להקות שורשים באדמה, אתה בכלל לא רואה את זה, על פני השטח לא רואים כלום. אחרי זמן הוא צמח נובט, ואחר כך גדל יותר ויותר, ובהתחלה אתה בכלל לא רואה כלום, הוא מכה שורשים באדמה, הוא נרכב אפילו בשלב מסוים, בחלק מהצמחים נרכבים, ומזה צומח אחר כך הצמח השלם, ככה קשור. מצמיח ישועה, גם כשאנחנו לא רואים, אנחנו בטוחים גם שכל דבר מביא אותנו לקראת הגאולה הקרובה במהרה בימינו, גם כשלא רואים, והכל, גם המחשבות שלנו נכונות וגם המחשבות לא נכונות, הכל מביא בסוף למטרה אחת, שהקדוש ברוך הוא יצמיח קרן ישועה ויהיה תיקון העולם, וכמו שהראה לנו ניסים ונפלאות בשושן, ישוב יראה לנו ניסים גדולות עוד יותר ממה שהיה ביציאת מצרים. שמעתי פעם מהרב עובדיה יוסף, לא ממנו, אולי משיעור, שכתוב, כי מת צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. משמע שיהיו נפלאות כמו שהיו ביציאת מצרים. אבל יש בחז"ל שיהיו ניסים יותר גדולים מביציאת מצרים. אז זה סותר. ומה כך, כשהמציאו את הטלפון למשל, בהתחלה יכלו לדבר עם הטלפון מהחדר הזה לחדר השני, אנשים התפעלו מאוד מזה, זה היה תקדית גדולה. היום אם אתה מחייג לאמריקה ולא תופס, אז כבר יש לך טענות על בזק או על מישהו, זה, כי היום זה כבר פשוט שאפשר לדבר עם אמריקה. אז ככה, לעתיד לבוא, אם השם יראה לנו ניסים כמו שהיה במצרים, אז זה כבר פשוט אצלנו, זה לא יהיה חידוש. אז כדי שיהיה כימת איתך מהרצון והרן נפלאות, אז לעשות נפלאות יותר גדולות ממה שהיו במצרים. אז במירב ימינו, כימת איתך מהרצון והרן נפלאות, נזכה לגאולה שלמה ומירב ימינו.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.